הבמה שלך עם יונת קפלן.
הבמה שלך, שעה שנייה חזרנו, עורכת אותנו אסתי הרשקוביץ, המפיק הוא נתי שולמן, טכנאי באולפן מוטי קופפר, והיועצים המוזיקליים שלנו הם שימי ברוורמן ואפרן קמיסר כמובן. אני אפתח את השעה הזאת ברגשי כבוד והערכה גדולים מאוד. אנחנו מדברים היום על ניסים. יש אישה אחת שהיא נס חבירי בשבילי. אני אומרת בוקר טוב לרחל פסטג שלנו. בוקר טוב.
בוקר אור, ינת, מה שלומך?
ברוך.
איזה מרענן וכיף לשמוע אותך מעל גלי היתר.
ואיזה מרענן זה להיות בצד השני של המיקרופון, של הטלפון.
כן, קצת מוזר למען האמת.
את רוצה את לראיין את האירוע הזה?
כבר היו אילו אירועים מהסוג הזה, אז את יודעת, התרגלנו.
נעשה גילוי נאות, אנחנו מכירות הרבה מאוד שנים, ובעבודה שלנו התממשקנו לא מעט. אני מאוד מעריכה אותך, וכשאני גויסתי למילואים פה בכל חי, אז את היית הראשונה לשלוח ברכות ועצות.
באהבה גדולה.
נכון.
באהבה גדולה.
מילים טובות, ניסיון חם, ואמרתי, איזה כיף זה לבוא לאזור כל כך, כל כך להרגיש רצוי ואהוב, ואני רוצה להודות לך על זה באופן אישי, גם כאן מול המאזינות שלך ושלי.
שוב אני אומרת, באהבה גדולה, את יודעת, ההתחלה, כל ההתחלות הן מאתגרות בצורה כזאת או אחרת, ואני אומרת, אם אפשר טיפה לרפד את הכניסה, אז למה לא? את יודעת, זה באמת מכל הלב ובאהבה גדולה, וכל כך מגיע לך.
תודה רבה רבה. היום הוא יום מיוחד עבורך, נר חמישי של חנוכה, נכון? ספרי לנו.
נכון. אז האמת שנר חמישי של חנוכה זה יום ההולדת שלי.
בסדר.
אנחנו מדברים על ניסים, תודה תודה. אנחנו מדברים על ניסים, ואני אומרת, אם רק פותחים את העיניים, אז סביבנו מתרחשים ניסים ממש בכל רגע נתון. רק אנחנו צריכים להסכים לפתוח את העיניים ולראות את זה, אבל קצת יש את אותם ניסים, לא יודעת אם לקרוא להם גדולים יותר, כי כל נס הוא גדול בפני עצמו, אבל כן, אז האמת שאימא שלי תמיד מספרת, שכמעט לא הייתי, כי הרופאים טענו שזה נגמר ואין סיכוי, וכבר היה תור לסיים עם העניין, אבל סבתי זכרונה לברכה, וואי, סבתא שלי היקרה, היא אמרה, מה פתאום, זה הריון ראשון, זה לא ממהרים לעשות שום דבר, ואנחנו נלך לקבל חוות דעת נוספת ורופא נוסף, והנה אני פה, אז מבחינתי באמת זה נס.
היה שווה.
אני מקווה, זהו, אני כזה...
אנחנו עוד נבדוק את זה.
אני צריכה להצדיק את עצמי, כאילו...
את לא צריכה כלום.
תמרו עלייך.
הצדקת כבר, את לא צריכה אישורים של אף אחד. מה את מאחלת לעצמך לשנה הקרובה?
אז את יודעת, אומרים שהיום בו נולדת היה היום שבו החליט אלוקים, כי העולם אינו יכול בלעדייך, אני חושבת שאומרים את זה בשם הבעל שם טוב.
נכון.
אז באמת אני כל החיים שלי התפללתי לעשות את הייעוד שלי וכמו שצריך, אתה, אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אנחנו רוצים לעשות את הייעוד שלנו להגיע, ואולי לא כל אחד זוכה, אבל אני באמת מרגישה שהייתה לי זכות גדולה, זו זכות אבות, זה לא אני, את יודעת, אני באמת נינה של רבי לוין הצדיק הירושלמי ורב האסירים, ותמיד אני אומרת מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אבל יש לי דמויות הוד, היה לי סבא מצד אימא שהקימה את הישיבה של חב"ד בלוד, ועבר גם ברוסיה ובמכות ובסוהר על לימוד תורה, זאת אומרת אני באה ממקומות כאלה שאני אומרת וואו, באמת יש מאיפה ללמוד, יש מאיפה לשאוב את הכוחות, ואלוקים ביקרה אותי זכות ענקית להגיע לרדיו שהיה באמת חלום ילדות שלי, ולעשות שם את השליחות. אני מתפללת לפני כל תוכנית, שלא תצא תקלה תחת ידי, אני כל כך חוששת לפגוע באנשים, לפעמים לא באשמתך, אתה יודעת, פתאום פרסומות, פתאום חדשות, אתה צריכה לקטוע מישהו באמצע, ואני כל כך מפחדת מלא לפגוע באף אחד, את יד לבין צועקים לקבוע באוזן, תסיימי, אבל אני לא יכולה, כי הבן אדם עוד על הקו, הוא באמצע מתרגש.
לא יכול להיות, צועקים לך באוזנייה, כאן אצלנו ברדיו? לא יכול להיות.
זה אילוצים, אתה אף אחד לא עושה כלום בכוונה, אבל באמת אני משתדלת כל כך לתת את היחס ואת ה, כמו שאת אומרת, את הבמה לכל אחד, ובתקווה שאת יודעת שלא תצא תקלה תחת ידינו.
לחשו לי באוזניה שלא יכול להיות שבימים אלה צועקים לך באוזניה, יכול להיות שזה נחלת העבר, זה מה שצעקו לי כרגע באוזניה.
את יודעת, זה לא, 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 לא צועקים, אומרים לי בעדינות, רחשים, שומעות, חדשות, עוד, כן, כן. אבל את יודעת, כשאת באמצע, ובאמצע משהו רגשי לפעמים, אז כל דבר קטן נדמה לך אולי כצעקה.
תגידי, ומה הדבר הזה שאת הכי אוהבת כשאת מגיעה לעבודה שלך כאן לשדר לנשים? מה הדבר הזה שמשאיר אותך בימים סוערים, בימים שמחים, בימים כואבים? מה נותן לך את הדרייב?
אז אני אגיד לך, קיבלתי פעם מייל ממאזינה שאני לא הכרתי אותה, והיא כתבה לי כך, היא ובעלה שניהם עלו לארץ לבד, הם פה בלי משפחה, עשו עלייה, זה היה לפני כמה שנים, והיא כתבה לי ככה, אנחנו פה לבד, שלוש נקודות, בכל יום ראשון ורביעי, את נכנסת לי לסלון הבית, ומארחת לי לחברה. המייל הזה יושב לי מול העיניים כבר כמה שנים, ואני אומרת, אם הצלחתי, היום, אתמול, לא משנה, להעלות חיוך, טיפה לרפד את הלב, למישהי אחת, שכמה היום עצת אנחנו בתקופה כל כך מאתגרת, וכל כך לא פשוטה, ואני מאז קיבלתי כבר הרבה מיילים, והרבה, ווואטסאפים, ומאזינות מפרגנות, וכותבות, ושולחות, ואני כל פעם אומרת, הלוואי שאני לא אפסיק להתרגש מזה לעולם, אם רק העליתי חיוך, למישהי אחת, בתוכנית שלי, לרגע, והיה זה זכרי.
זה מרגש, לארח אותך בבית, גם אמא שלי הייתה שמחה, את יודעת, היא כל הזמן מוסרת לך דש עם דרכי. אמא, שלום.
תודה.
אמא, שתי המגישות האהובות עלייך ביחד, בשיחה אחת.
כן, וואו, תודה.
אני השבוע.
תודה אמא של יונת.
נכון, תודה אמא של יונת, תודה שהביאה תנועה דלום, או איך שלא אומרים את זה, אנחנו מאוד אוהבים אותך. יש לי מאזינה אחת שלך שבוע שעבר, שהיא שרדה את השואה. כאן לוואטסאפ של הרדיו, ושהיא מאוד מאוד שמחה להאזין לי. אמרתי, אם היא שרדה את השואה בשביל להאזין לי, איזה מחמיא זה, נכון?
וואו, וואו, מטורף. באמת, זה מסוג הדברים שאתה מרפדים לנו את הלב, ואת פתאום מבינה באיזה שליחות את נמצאת. אני אומרת, אמא לאבא לתודה, איך זיכית אותי בדבר כזה, איך?
נכון. אני רוצה לאחל לך שבשנה הקרובה תבשרי ותתבשרי בשורות טובות.
אמן.
שימשיכו להיות לך ניסים ונפלאות, ותמשיכי להעביר אותם מעלה. ובאמת, אושר, שמחה, גאולה, לא תזיק לנו.
אז אני מאחלת לך,
תברכי בדיוק.
זהו, מזלו של אדם גובר, אז אני באמת מאחלת לך מכל הלב, שתעשי את השליחות, שתזכי גם את, והנה את זוכה לעשות את השליחות שלך על הצד הכי טוב שיכול להיות. אושר, שמחה, נחת, אהבה, ובאמת כל מה שאת מאחלת לעצמך בכסף כפליים, ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבך לטובה.
אמן, אמן, ואני הייתי מנצלת את זה גם לברך את עם ישראל, אם את כבר, היום שהברכות...
ברור, בעזרת השם, קודם כל שכל חיילינו יחזרו לשלום, בריאים בגופם ובנפשם, שהחטופים שלנו עוד היום יזכו להדליק נרות חנוכה בבית, ישועת השם כערב עין, זה יכול לקרות בשנייה. רפואה שלמה לכל הפצועים, והרבה הרבה נחמה לכל המשפחות השכולות, יותר מדי, כל יום אנחנו מתבשרים עוד חייל ועוד חייל, וזה פשוט שובר את הלב לרסיסים, אז די, תחזרו הביתה לשלום.
אמן ואמן. רחל פסטג היקרה, תודה שהיית איתנו, ולכי לשמוח.
תודה על כל הפרגונים, תודה יונה, זה לא מובן מאליו, תודה יקרה.
שיהיה המשך יום טוב.
יום מבורך, תודה.
ועכשיו אנחנו עם שלומי גרטנר.
בניעתו אני היום ילידתיכו השם אמר עליי בני אמר עליי בניעתו אני היום ילידתיכו השם אמר עליי בני בניעתו אני היום ילידתיכו השם אומר עליי בני, אומר עליי בני הטוב, אני היום ילד תיכו. שיהו ממני ויתנו, בני בני הטוב, אני היום ילד תיכו. שיהו ממני ויתנו, בני בני הטוב, אני היום ילד תיכו. בני אתה, אני היום יליד
תיכו.
השם אמר עליי בני, אמר עליי בני אתה, אני היום יליד תיכו. שיהו ממני ויתנו, בני בני אתה, אני היום יליד תיכו. שיהו ממני ויתנו, בני בני אתה, אני היום יליד תיכו. שיהו ממני ויתנו, בני בני אתו, אני היום יליד תיכו. שיהו ממני ויתנו, בני בני אתו, אני היום יליד תיכו. Happy birthday, happy birthday.
ואנחנו חוזרות לשיחות מרתקות, וגם יהיה לכן מתכון להירח ולהתארח הערב. תביאו דף ועט. שלום.
עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
אני אומרת בוקר טוב לרבקה רביץ.
בוקר טוב לך ולמאזינים והמאזינות.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, חנוכה שמח.
חנוכה שמח ומואר. את אישה כל כך רבת פעלים, אז אני תהיתי לעצמי איך היום לבחר להגדיר אותך.
היום אני מגדירה את עצמי כחוקרת ומרצה. וגם סופרת כתבתי, זה ספר גם.
אני אגיד שבעבר, ואולי התפקיד שבזכותו התפרסמת כל כך ועשית כל כך הרבה הדים, את שימשת כראש הסגל של נשיא המדינה דאז ראובן ריבלין, נכון?
נכון, נכון.
אישה חרדית בעמדה בחירה, בעמדה ציבורית בחירה, ולי תמיד התקבל הרושם שאת את שם ואת לא מתפשרת על שום דבר בדרך, כלומר, את לא מתחנחנת ואת לא מתחנפת, ואת מאוד מאוד מעורבת, אימא למשפחה ברוכת ילדים, וככה נמצאת בצמתים מאוד 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 חשובים, בקבלת החלטות חשובות. איך זה מרגיש להיות בתפקיד כזה ועוד מהחלוצות?
תודה. נכון, זה באמת תפקיד יחסית כנראה אחד הבכירים בשירות המדינה, ואני לא יודעת אם יש עוד חרדי או חרדית שהגיעו, יש פה ושם, יש שרים, יש מנכלים, אבל אין הרבה, נשים בטח שאין הרבה. ובאמת זה לא היה פשוט, היו ניסיונות והתמודדויות, גם משימות אמיתיים, וגם לפעמים בשיח, את יודעת, אישה חרדי במשרד שכולו חילוני, בכלל אישה במשרד שרובו גברי, ואנשים רואים בך איזה מין, אתה יודע, אתה סתם את מין מוקד לשאלות.
נכון. את היית החרדית מחמד שלהם?
השתדלתי שלא להיות סתם חרדית, אבל בהחלט הייתי הפרצוף החרדי הראשון, ויכול להיות גם האחרון שהם ראו ביום. אז שאלות ותהיות והערות ולפעמים גם מצבים היו תואמים לכיווני.
נכון, זה היה, אני חושבת שהיום יש יותר לגיטימציה וגם יותר, זה כבר יותר פופולרי, רואים כבר נשים חרדיות או בכלל אנשים חרדים, גם גברים חרדים בכל מיני עמדות מפתח, ופחות צריך להסביר ופחות צריך להתנצל, אבל אז זה היה באמת באמת חדש ואחר. מה אולי היה הניסיון הכי גדול, מה הדבר הכי מוזר שאמרו לך, יפנו כלפייך במהלך הקדנציה שלך?
כשאני התחלתי לעבוד בכנסת ב-97, אז לא רק שלא היו חרדים בכנסת, בכלל לא היו נשים בכנסת. באמת היו מעט מאוד נשים עברו פרלמנטריות, זה היה תפקיד גזורי כזה. ואני זוכרת שהייתי ברעיון חמישי, ויצא איזשהו חוק על הגדלת קצבת ילדים. ומישהו בא ואמר, אני יודע למה את ברעיון, תקבלי על זה הרבה כסף. אז אמרתי, וכשבטלו את החוק, אני חושבת, אני אחזיר את הילד חזרה לפח או משהו, אז כאילו, היה צורך לפתח אור של פיל כשלעבוד כאישה, וכחרדית בוודאי, בתוך הכנסת, באותם השנים.
ואיפה בכל זאת היו התפשרויות?
היו התפשרויות על, את יודעת, על סדר יום, על המשפחה לפעמים, הייתי צריכה קצת להיות יותר שעות בעבודה ופחות בבית, אבל השתדלתי לא להתפשר בעניינים שהם, כמובן, בטח שלא בעניינים של הלכה, זה פחות ניסיון בשבילנו כאנשים שומרי הלכה, אבל השתדלתי מאוד לא להתפשר בעניינים של מה אני מאמינה, מה חשוב לי, מה אני גאה בו. אם אני גאה בזה שאחים שלי והילדים שלי יושבים ולומדים תורה, אז גם אם זה לא פופולרי, וזה בכלל, תקופת אני שזה היה מאוד לא פופולרי, ומאוד כיף היה לי להיכנס במישהו שייצג את זה, השתדלתי לא לשכוח שאני גאה בזה.
זה מקסים. אני מאמינה באופן אישי שזה דווקא מה שלוקח אותנו קדימה, ומבדל אותנו מכל מיני שמתקפלים, ואת יודעת, רוצים לשאת חן, וזה אף פעם אין את הדבר הזה שלהם בעצמם, וזה מתישהו זה כבר לא עובד. לנסות להתאים את עצמך לכל מקום שאתה הולך בו. להיות אימא למשפחה ברוכה, זה תפקיד טוב, אני. ואני תוהה אם במשרד ממשלתי, בדרג בכיר, יש מקום להגיד, שומעים, אני יוצאת מוקדם למסיבת חנוכה של הילד, או האם יש הקלות בכלל, יש...
באמת שלא, זה מצחיק, שירות הציבורי מאוד לא מותאם להורים, בלי קשר אם את אישה או גבר, אם את הורה, שצריך להגיד בדי פעם אני צריך לצאת עם הילד לרופא שיניים או למסיבה, זה לא.
אני אגיד לך שגם במגזר הפרטי שעבדתי פה הרבה מאוד שנים גם כסחירה, גם שם זה לא מאוד מסביר פנים, האירוע הזה, של להיות אימא לילדים.
אני היום כעובדת במגזר פרטי מרגישה קצת יותר הבנה, אבל באמת, באמת הייתי מעט מאוד נוכחת בחיים שלהם, אתמול הייתה מסיבה משפחתית, והם עשו איזה מין סרטון כזה, ואני אומרת, וואה, מתי זה קרה? איפה אני?
חפשת אימא, אופס, אין
אימא. ברוב החוויות שהם העבירו שם בסרט, אותי לא רואים, רואים את אבא שלהם בנוכחות טובה, רואים אותם כולם, אבל אני פחות נוכחת, וזה היה מצחיק לראות את זה. היום ברוך השם אני משתדלת להשלים.
זה מקסים, יש גם שיש איזה החלה כלפי הדבר הזה, לא נקיפות מצפון, איך עושים את זה שלא יהיו נקיפות מצפון? את נשמעת מאוד נינוחה, את אומרת לא הייתי שם, ואת בסדר עם זה.
לא, לא תמיד הייתי בסדר עם זה, לפעמים היו נקיפות מצפון, וגם היום יש לי איזשהו, יש איזושהי תחושה רעה שאומרת, אוף למה, אבל אני לא מצטערת על שום דבר שעשיתי, כי באמת חוויתי חוויות מעניינות, מלמדות, וגם... מועילות.
אני אגיד שגם אוהלת כנראה לא רק לעצמך ולמשפחה שלך, אלא אני נזהרת מלהגזים ולהשתמש במילים גדולות, אבל סללת איזושהי דרך לגם וגם ברמה האמונית, האפשרויות, פעם היו סותמים את הגולל על כל אפשרות כזאת, והיום את אומרת, ונשים שרואות אותך, זוכרת שהייתי צעירה, והיו אומרים שרבקה רביץ היא אגדה בהקשרים האלה, של באמת להצליח להיות שם, ועדיין לשמור על, 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 על הגחלת, או על הערכים, או על מה שרוצים, כמו שרוצים לשמור מהבית, ואני חושבת שזה שירות בפני עצמו, אז היית סוג של אור, גם לאחרות, לא רק לך ולמשפחה שלך. מה את עושה בימים אלה?
אז היום אני בעיקר חוקרת, מרצה, עובדת במכון מחקר שיושב בגבעת רם, באוניברסיטה, מרצה גם באוניברסיטה הפתוחה. כתבתי גם איזשהו ספר ואני מרצה...
זאת השאלה הבאה שלי. אנחנו היום בתוכנית של להכיר בנס. מדברים על ניסים, אבל בגדול, אם נפרק את זה רגע, לכל אחד יש נס כל יום, והוא צריך לבחור לראות אותו. מה הנס שלך? לאו דווקא פומפוזי משהו כזה שכותבים עליו ספרים. מה הנס האישי שלך, רבקה רביץ?
אז אני חושבת שכן, שאני באמת יכולה לראות בזה שהוצאתי השנה את הספר שלי, כסוג של נס, כי אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים להוציא ולא מצליחים, וזה סוג של מסע, זה לפעמים יותר קשה אפילו מרעיון ולידה, וזה קרה, ואני לא רואה עוד לפרק בעצם עובדה שזה קרה וזה יצא לאור, אלא בעצם עובדה שזה ספר שבעצם מסמל משהו, מסמל את מה שבאמת חיפשתי להעביר, כמו שפתחנו את השיחה, שבעצם אני לא מתביישת במה שאני גאה בו, גם אם זה לא פופולרי, גם אם זה לא תמיד מאוד נעים לומר את זה בציבור, אני משתדלת לא להתבייש, ואחד מהדברים שסיפרתי בספר זה שהיינו בהדלקת נרות חנוכה, בבית הלבן, הנה אפרופו נקיפות מצפון, באותה שבת בכיתי הרבה, מאוד הצטערתי, שבת חנוכה ולא להיות בבית, אבל לא הייתה ברירה, הפגישה בבית הלבן הייתה צמודה לשבת, והיינו צריכים להפסיד מה שבדרך כלל עשינו, השתדלנו לא להיות שבת מחוץ לארץ, אבל יצא, והיינו בחנוכה בפגישה מדינית חשובה בבית הלבן, והנשיא במה קיבל אותנו, ולפני הפגישה קיים הדלקת נרות חנוכה, ממש גדולה, הזמין הרבה מאוד יהודים, ארגונים יהודים ורבנים לאולם של הבית הלבן, והוא דיבר על נס חנוכה, ואני זוכרת את עצמי עומדת שם בהדלקת נרות, סבתא שלי הייתה אמריקאית, אבל היא עזבה את ארצות הברית כשהבינה שזה לא טוב לחינוך הילדים. זאת חנוכה, זה חינוך, זה עמידה על עקרונות, ופתאום ככה נזכרתי בסבתא שלי שכל כך, מצד אחד הריצה, כל דבר שאני הולך קשור לממשל ולפוליטיקה, הייתה מסתובבת בין חברות ואומרת, הבת שלי מנהלת את המדינה, אבל אני תובעת לבודים ובאמת, אני בסך הכל מנהלת את המדינה, אבל הייתה כזאת מאוד גאה וכל מי שקשור לממשל, מצד שני מאוד לא פשרנית, מאוד עומדת על שינה, ועמדתי שם ככה בבית הלבן, ורואה את אובמה מדליק נרות, ומישהו ככה הדריך אותו איך לברך אפילו, ואומרת, המסורת שלנו, החינוך שלנו, אפילו נשיא ארצות הברית מעריך אותו, ולמה שאנחנו נתבייש במשהו שהוא כל כך אמיתי וארוך שנים וכל כך, קצת משהו שאפשר פשוט להתגאות בו.
מקסים, שמביטים בשורשים האלה, מבינים איך צמחו, ענפים כל כך יפים. הספר נקרא אם וארץ, נכון?
כן.
רבקה רביץ, אני מאחלת לך שתמשיכי להעיר, ושנשמע בשורות טובות, ושיהיה המשך חנוכה שמח. תודה על השיחה הזאת היום. תודה.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
ועכשיו זה...
מאוחדת מגישה, הבמה שלך, מה שחשוב לך ולמשפחה שלך.
בוקר טוב לדורית בן גד, פסיכולוגית רפואית וחינוכית במאוחדת.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
בימים אלה אנחנו מתעסקים בגוף הרבה, אבל צריך לזכור את הנפש. ועכשיו ממש בשידור, ככה קיבלנו התראות על צבע אדום, ואת יודעת, אנחנו גם בתוך שגרת החירום הזאת, צריכים להתייחס למה שקורה לנו, לחוסן המשפחתי. אני רוצה לשאול אותך, מה קורה כשאימא או אבא נשברים, כשאימא פתאום בוכה, או כשאבא מקבל התקף חרדה, כשבן הנוער נכנס למיטה ולא יוצא ממנה, דברים שממש אנחנו מקבלים פה שאלות למערכת כל יום למומחים שלנו. איך אנחנו מתעלים משבר כזה לצמיחה ודווקא לבנייה, אם יש חיה כזאת בכלל?
אז אני חושבת, יונה, שקודם כל צריך לחשוב על איך אנחנו בונים חוסן מראש, כי באמת משהו שאז, תכף אני אנסה גם לענות נורא ספציפית על זה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד איך אנחנו באופן כללי מחזקים את החוסן של המשפחה שלנו. אז פסיכולוגית חכמה שאני עובדת איתה, קוראים יעל, דוקטור יעל שטיינברג, היא ככה לקחה את ארבעת גורמי החוסן ולקחה אותם ועשה להם ראשי תיבות, זה מאוד עובד עכשיו טוב. אז היא אמרה כוכבי משלב. אנחנו בעצם צריכים קודם כל שתהיה לנו משמעות, גם כבני אדם פרטיים וגם כמשפחה. אני יודע שאם אנחנו משפחה דתית, חרדית, כבר מראש יצוקה לנו איזושהי משמעות לחיים, כי אנחנו בעצם מקיימים מצוות, אבל גם אם זה לא דף כזה, קודם כל אנחנו צריכים משמעות. הדבר השני שאנחנו צריכים זה שליטה וויסות. זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד גם באמת, אמר קודם על הגוף, אז גם טכניקות של באמת איך כן לנסות להירגע, ואני יודעת, סונים שפסיכולוגים אומרים, תנשמו, אל תלחצו, אז ככה, אפילו לא, כאילו בוודאי צריך לזכור לנשום, אבל לפעמים צריך דווקא לזוז, או דווקא להיות באיזושהי פעילות, אבל כן עכשיו איך אנחנו מבססים את עצמנו, גם ביום.
ואם מחברים את זה למם של המשלן, למשמעות, אז אם אתה עושה פעילות שיש בה משמעות, בכלל שברת את המערכת, מה שנקרא, זה רווח כפול.
בדיוק, והדבר השלישי זה לכידות, שזה בעצם כל מה שקשור לקהילה ולמשפחה, גם משפחה גרעינית קטנה וגם ודאי משפחה מורחבת ובית ספר וכיתה, כל מה שקשור בבית כנסת, להיות בתוך קהילה, להיות באיזושהי תחושת לכידות, והדבר הנוסף זה נראות, בן אדם צריך להרגיש שרואים אותו. עכשיו, אם אני לוקחת את כל הדברים הנורא יפים האלה וחושבת רגע פרקטית, אז אני מציעה משהו שיכול להישמע אולי מסובך, אבל אם מנסים לאמץ אותו זה יכול לעבוד, לעשות ארוחה משותפת. אני מציעה, כשיש ילדים צעירים, ודאי אפשר לעשות את זה כל יום, כשיש ילדים כבר בחורים, חוזרים יותר מאוחר וככה, אז לפעמים צריך לעשות כמה משמרות של הארוחה הזאת, אבל ארוחה משותפת, ארוחת ערב או ארוחת צהריים, שבה, חוץ מזה שאוכלים ביחד וכולם יושבים ביחד על שולחן, גם כל אחד מספר על היום שלו, אם זה בארוחת ערב זה ככה עובד יותר טוב, אבל גם אם באים בצהריים, אז איך היה לי בבית ספר או בעבודה. וכל אחד מספר בעצם משהו טוב ומשהו לא טוב שהיה לו היום.
זה כיף.
ואז, כן, ואז אנחנו גם עושים נראות לכל אחד. גם מלמדים ויסות, כי אם אני מספרת לילדים שלי שהיום היה לי משהו אחד נחמד את זה, אבל גם היה לי משהו קצת עצוב את זה, אז הם גם שומעים שאמא לפעמים עצובה, אבל לפעמים שמחה, ואיך היא התמודדה עם זה. וזה גם עושה לכידות למשפחה, וגם עושה גם כאן משמעות שכולנו מקשיבים אחד לשני. עכשיו, זה באמת לא צריך דברים נורא גדולים. מצד שני, גם אני חושבת שגם האמירה הזאת שלי יכולה אולי להלחיץ מישהי שאומרת, עוד מטווה עכשיו.
עוד ארוחה משותפת.
בדיוק, אז אני גם ליד הדבר הזה אומרת לאימהות ולאבות, אם הם מקשיבים, אבל לאימהות שהכלי הנוסף שמחזק מאוד מאוד חוסן, זה חמלה עצמית. לא סתם אנחנו קמים בבוקר, אנחנו אומרים, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. אנחנו צריכים גם להחזיק חמלה. וחמלה לא רק כלפי הסביבה שלנו, אלא גם כלפי עצמנו. יש לי חברה שאני תמיד צוחקת איתה, שבקורונה היו ימים שהילדים שלי אכלו פופייסים, צ'יפס ונקניקיות.
נהדר, ארוחה מושלמת. בדיוק. באופן כללי אני אומרת עם ההתנצלויות וזה, אפשר להניח לדבר.
בדיוק. להגיד, זה מה שאני יכולה ברגע רצון, ואני עושה את הכי טוב שאני יכולה. כי רגשות אשמה שבסוף נולד, רגשות אשמה נולדים כשילדים את הילד הראשון, אבל צריך לדעת לבסט אותם, ולא צריך להרגיש אשמה על כל דבר.
אבל תראי איזה צניחה הייתה פה. התחלת ממשלן, וירדת לרמה של נקניקיות וצ'יפס במיקרוגל, באמת, כאילו אני... לאן עוד זה ייקח? מקסים, רעיון באמת באמת מקסים. ומה אומרים לילד שנכנס מתחת לפוך? דברים שבכל יום, אימא שנשברת ובוכה, כלים... אני יודעת שיש הרבה אנשים שנבלים גם מזה וגם מזה.
בדיוק, אז אני קודם כל רוצה להגיד שזה מאוד נורמלי, אנחנו לא במצב נורמלי עכשיו. מי שיגיד לי שהוא כל הזמן תפקד באותה רמה תפקוד שהוא תפקד לפני סוכות, אז אני יותר אחשוד שהוא צריך פסיכולוג, ומי שיגיד לי שלא היה לו כוח לקום בבוקר, או שהוא מאוד פוחד, או שהיו לו רגעי שבירה. כי בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים גם לפעול וגם לקום. עכשיו גם מותר לפעמים לאמא לזכות, ודאי שאני הייתי שמחה אם אמא תהיה מבוססת, אבל יכול להיות שאת יודעת, אנחנו בני אדם, ואם פתאום יש איזה כאלה, גם אני יכולה להיות בלחץ.
נכון.
אז מה שאני מציעה זה שפשוט אחר כך להגיד, וואי, אתם יודעים, זה מוציא לי קצת הפחיד, מה עשיתי, אספתי את כולם, או הייתי קצת בלחץ ופחיתי, ומותר לבכות, ומותר להילחץ, ואחר כך אנחנו חוזרים. כאילו, אני תמיד גם אומרת, התקף חרדה, גם שהוא ממש התקף חרדה, שככה...
מתסמינים והכל.
הוא עובר אחרי 9 דקות.
כן?
כן, אני יכול להיות שאני לא מדייקת בדיוק במספר דקות.
יכול להיות ש25 דקות, אבל משהו כזה, אל תתפסו אותי במילה.
אבל הוא תמיד עובר, צריך לזכור את זה, הוא עובר, יש לו פיק והוא עובר. ולפעמים יש לנו שיטה בפסיכולוגיה שנקראת אקט. היא בעצם אומרת, במקום להילחם במשהו, תקבל אותו. אם אני אגיד, אוקיי, הנה זה פה עכשיו, אז זה גם יהיה לזה הזדמנות לעבור. אז לפעמים אני צריך להגיד, אוקיי, עכשיו, אני לא אומרת את זה על המתבגר שנכנס למיטה ולא יוצא, שם אני לא אומרת לקבל את זה ולחכות שזה יעבור מעצמו, שם כן צריך לחשוב איך עוזרים לו לצאת מהמיטה.
אבל לבקש עזרה, אבל זה הליד הראשוני, זה ה...
נכון, נכון, וגם okay. שם הרבה פעמים, וגם פה הכל בפרופורציה וגם צריך לזכור תקופות זמן, כי אם זה יום יומיים, ואז הוא יתעשת, זה טוב. אבל אם הוא חודש כבר, או אני אומרת, אם אחרי שבוע הבחור לא יוצא, אז כן הייתי פונה לעזרה. לא חייב שזה יהיה טיפול דווקא יד, אבל איזשהו עזרה להורים. עכשיו, לכל קופות החולים, וגם בוודאי למאוחדת, דרך המוקד של זימון תורים, אפשר לבקש 3 שיחות הדרכה או עזרה עם איש בריאות הנפש.
שירות מעולה.
קודם כל לא להישאר לבד.
נכון, תשתמשו. מציעים לכם, אתם תיקחו ואתם תשתמשו בכל מתקני הספה. דורית בן גד, פסיכולוגית רפואית וחינוכית במאוחדת, אני מודה לך על השיחה הזאת, נתת לנו הרבה כלים וזה מבורך. תבורכי.
יופי, תודה.
חנוכה שמח, תודה רבה.
מאוחדת מגישה, הבמה שלך, מה שחשוב לך ולמשפחה שלך.
אני אומרת בוקר טוב למורן פינטו. מורן, בוקר טוב.
בוקר טוב, יונתי, מה נשמע?
ברוך השם, שלומך.
ברוך השם, מצוין.
מה את עושה בדקות אלה? אני יודעת שהחיים שלכם מהירים כמו, כאילו, אפשר לראות אותך שנייה מבשלת לחיילים באיזה גדוד שלם, ואז אחרי רגע את נותנת טיפים לאמהות, ואז את בכלל מבשלת צהריים לילדים. מה קורה עם החיים שלך? מה זה הקצב הזה?
כן, ברוך השם, באמת הבוקר סיימתי את הלקוחה בישולים, ואז אני יוצאת ואני אומרת לעצמי, רגע, מה קורה? כאילו, זהו, סיימתי את הפרויקטים שלה, עשיתי פעמיים ככה את הפרויקטים האלה, אולי ילדים שלה מגויסים,
נכון.
ילדים מקסימים, ילדים צדיקים מקסימים.
הרמת לא אירוע לאלף ילדים, נכון?
נכון, פעמיים. עשינו אחד ממש די בהתחלה, אחרי איזה שבועיים שככה הייתה המלחמה. עוד היו אז הקוד, היינו צריכים לדאוג ככה למקום, לפחות בירושלים, כן, בשאר הארץ עדיין יש. ועכשיו, לפני חנוכה שבוע שעבר, עשינו להם הפנינג מקסים עם הופעות ומתנות סופר שוות, שהיה לי חשוב שיקחו הביתה משהו גם להתעסק בו בשאר ימי החנוכה, כי באמת זה לא קל ולא פשוט ובכלל לא כיף כשאבא לא בבית בימי החנוכה.
מורן, אבל...
ובדיוק הבוקר אני אומרת לעצמי שמה קורה לפרויקט הבא, אני חייבת לחשוב מה הלאה.
קיצור, התמכרת לעזור לעם ישראל. תגידי, מה... נשים כמו חוסות לי חלושס, כאילו אני אומרת גם אני אמא לילדים וזה, אבל איפה היא מכניסה את כל האקסטרות האלה, כאילו מה, יש לה יותר שעות ביום, איך זה עובד? מאיפה הדרייב?
אז בואי אני אגיד לך, קודם כל באמת הרצון הגדול להיות חלק מעם ישראל, להיות חלק מעם ישראל, ואני אומרת כל אחד ביכולת שלו, בכוח שלו יכול לעשות ולהניע, עם מישהי עם ילדים קטנים באמת קצת יותר קשה לה עכשיו להרים פרויקטים או משהו, ואני אומרת באמת יש לי את הפלטפורמה, יש לי את הקהל שלי, את העוקבים שלי, שיכולים לפעול ולעזור לי, לעזור לעם ישראל, ואת לא מבינה איזה התגייסות, כי תמיד זה בדרך כלל מתנדבים, כמעט, וגם אם לא, אז יש אנשים שתורמים כספים כדי שנוכל לשלם את העניינים שעולים כסף, כולם רוצים לעזור, רק לא תמיד יודעים איך צריך וכדאי. אז באמת באמת מה שאני ראיתי שקודם כל לתת רעיונות, להפעיל קצת אנשים אחרים וביחד לעשות, ודבר שני אפשר גם דברים קטנים כמו לדפוק לשכנה שבעלה מגויס ולקחת לה לשעה את הילדים, כי אתם לא מבינות, בסוף הם הגיבורות האמיתיות במלחמה הזאת, כי הן נשארות בבית עם ילדים קטנים ומתמודדות עם הכל לבד, פלוס הדאגות שהבעל אולי בעזה, אולי ביחידה אחרת, ואפשר לעזור כל אחד בדרכו שלו, וכמובן לא להפסיק להתפלל על עם ישראל, שזה עזרה הכי גדולה שיכולה להיות. אם זה פרקי תהילים על החטופים, אם זה תפילות בלי סוף על עם ישראל, על החיילים שלנו שהחזרו בשלום, בריאים ושלמים, בנפשם, בגופם, ברוחם, כי זה לא פשוט. תקשיבי, כולם עוברים, ולפעמים אנחנו מרגישות כאלה קטנות כשאנחנו בתוך הבית, כביכול, מה אנחנו יכולות לעזור? אני לא בחזית, מה אני עושה? בעלי לא מגויס, אז הוא לא מתורה, אז אני אומרת תהילים, אני כאן נר... כאילו תמיד אפשר לעשות משהו, אפילו לא דברים גדולים, באמת גם הדברים הקטנים מצטברים לנו, והרצון שלנו להיות חלק מעם ישראל, והתגייסויות כאלה ואחרות. שבוע אחד קיבלתי טלפון שמבקשים לחיילים אוכל לשבת, אבל אמיתי, כי הם מקבלים מנות קרב, וזה לא כיף, וזה לא נעים, וזה לא נחמד לאכול משהו שהם אוכלים כל השבוע. לכבוד שבת קודש אספנו חלות, עוגות שמרים, שניצלים, דברים דעת יבשים, לא מדי, אבל עדיין משהו ככה של שבת, בדיוק, ובית, ונשים מתגייסות, לא מבינה באיזה רמה. אני קיבלתי הררים לבית שלי, ושלחנו את זה ביום שישי על הבוקר לעזה, וזה היה פשוט כיף ומקסים.
מה, אתם מאכילים את העזתים?
אנחנו מאכילים את חיילינו שכבר כובשים לאט לאט את עזה, ובעזרת השם אנחנו ננצח.
אנחנו מנצחים כל יום. מורן, אני רוצה שתשלפי בבקשה את כובע השף, ותגידי לנשים היקרות שמאזינות לנו כרגע, בין משיכה של ילד בשרבול למשיכה בחצאית, ותתני להם, את יודעת, מתכון, משהו, את ידועה במתכונייך הפרקטיים, את יודעת, נשים, לא כולנו אוהבות להסתבך, תני לי את המתכון המנצח שאת באה עם הגש ביד ואימאלה, שיחקת אותה.
אימאלה, אז קודם כל באמת צריך, אני אומרת, לא צריך להפציץ, לא צריך להתרת, להגזים, אבל כן משהו, כי תזכרו תמיד, וזה מה שאני תמיד אומרת בכלל, לכולם, תזכרו שניחוחות של בית ושל חגים זה זיכרונות ילדות לכל החיים, וזה מה שיזכרו, יזכרו ריח, יעברו ליד בית שהיה ריח דומה והתמוגגו, גם אם הם לא טעמו בכלל, הם רק מריחים את זה דרך החלון.
מורן, אני רוצה להיות ילדה שבית... שלך, רגע, אבל אני רק אגיד שבאוזניה אומרים לי, נכון, אנחנו שכנות. אני רוצה שתתני לי מתכון בדקה, כי מסלקים אותנו מכאן, וחבל.
אז מתכון בדקה, המתכון הכי הכי זה שחייבים בחנוכה, לפחות בפעם אחת, לטקס.
כן.
לטקס טובים.
חומרים.
אבל הטיפ הכי חשוב זה השחיטה טובה טובה של תפוחי אדמה. אז יש לנו 5 תפוחי אדמה, בצל 1, 3 ביצים, מלח, פלפל לפי טעמכם האישי. אפשר כמובן לשדרג עם בצל ירוק או שמיר, מה שאתם אוהבים. 3-4 כפות של קמח. לערבב את הכל ולתגן בשמן חצי עמוק. הכי חשוב, אבל לפני שאתם שמות את הקמח, לשחות טוב 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 את הנוזלים שיוצאים מהתפוחי אדמה, כדי שתקבלו לביבות קריספיות כאלה עסיסיות וטעימות, ותכוונו את זה לכבוד החג ולכבוד האור ולכבוד השמחה, שישאר לכם בבית לכל השנה, ושבעזרת השם עם ישראל ינצח וננצח תמיד.
מורן פינטו, את נהדרת, את נפלאה, שתמשיכי לפנק את עם ישראל במעשייך הטובים. אנחנו מסיימים, תודה שהיית איתנו. הבמה שלך שלישי, חנוכה. רצינו לעשות אור ולדעתי הצלחנו קצת. אני יצאתי מפה יותר מוערת משנכנסתי. העורכת שלנו אסתי הרשקוביץ, המפיק נתי שולמן, טכנאי מוטי קופפר. תודה רבה לכן על כל ההודעות שאתן שולחות בהודעה באתר ובמיילים ובוואטסאפים ובסטטוסים. תמשיכו. הבמה שלך גם בשבוע הבא בסייעתא דשמיא. נחזור עם בשורות טובות. אמן, אמן. שמחתי להיות כאן, אני יונת קפלן באולפן. ואנחנו סיימנו. שלום טוב.